דברי תורה של השפת אמת, במה שנוגע לחנוכה, נאמרו בלילי חנוכה דרך כלל לאחר הדלקת נרות, והמנהג הזה נשאר אצל אדמו"רי גור עד היום. סיפר לי הרב פריימן שלפני שנים, כשבית ישראל, הנכד של השפת אמת, אחיו הגדול של האדמו"ר גור הנוכחי, היה גם כנוהג כמובן להדליק נרות חנוכה, והיה אומר אחרי זה דברי תורה, והוא ראה את הרב פריימן גם כן עומד שם, ושאל אותו, מה אתה עושה פה? אתה רצה ללמוד. אתה מתמיד, מה אתה בא לשמוע אותי? אבל מי שמעיין בבית ישראל, רואה שהרב פריימן היה לו שכל, היה לו מה לשמוע שם, יש שם דברים עמוקים. דרכם של חסידי גור, אני מנסה עד היום, לדבר בקצרה, בתמציתיות, בצורה ממוקדת, רמוזה, בכל מעשה הם מאוד מאוד חדים, ולכן דברי התורה שלהם הם למעשה סתומים. זאת אומרת, הם נאמרים בצורה של רמז, ועל הדרך של המבין יבין, ולכן מי שמבקש לעמוד על עומק דברי השפת אמת, לעמוד על הרמזים, כמובן צריך לצרף מנגנון גדול של השלמות ושל הבאות שעליהם הוא רמז, ואני כמובן לא בטוח שמה שעשיתי פה בדוגמה של דברי תורה בשנה אחת זה עד העומק הגדול. מסתום יש דברים יותר עמוקים ועוד יותר עמוקים, אבל קודם כל בפשט של הדבר הזה. את הקטע הראשון בקשר לראש חודש בעזרת השם ללמד עוד בימי החנוכה. אני מתחיל מהקטע השני. עניין מה שהיה הנס בדרך זה להיות שמן הלילה אחד ולעשות בו נס. כאן כמובן כתובה שאלה. חנוכה הוא אירוע היסטורי. זוהי עובדה. זה מאורע שראינו ברמב״ם, והרמב״ם הזה גם כן הוא פיקנטי ומאוד עמוק, שהרמב״ם בהלכה הראשונה של הלכות חנוכה, כשהוא סוקר את הרקע ההיסטורי שקדם למאורע, אז כשהוא סומר, מסכם, אומר, ולאחר הניצחון חזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה. זוהי עובדה היסטורית, שאתה יכול לשאול, מה אין כמה שמלה? זה מאורע היסטורי חשוב מאוד, אבל מדוע טרח הרמב״ם לשרבב את הדבר הזה וכמעין אף כמיני? במקרה הטוב, חשובה לי הידיעה ההיסטורית במה שקדם לי מהחשמונאים, אבל במה שבא אחרי זה, הרי אותנו מעניינת העובדה שחזרה המלכות לישראל, נתודה. אם ננסה את זה בלשון ימינו, נאמר, יש בחנוכה יותר אולי מאשר בכל מועד, אין דאורייתא ואין דרבנן, מן הממלכתיות הישראלית. בסוכות כמעט ולא אוכל למצוא. בשבועות עם אקרובטיקה של מלכות התורה. בפסח אפשר. בפורים בוודאי שלא אקדי עבדי אחשוורוש שנה. המועד היחידי, מלכות השם בראש השנה, אבל מלכות ישראל שהיא גורם והיא סיבה לחגיגה, זה רק בחנוכה. והנה הרמב״ם כנראה הרגיש בדבר הזה, וזה מה שהוא סיים, שהמאורע הזה לא היה מאורע חד פעמי, אלא הוא היה מאורע שמגרמתו בהמשכו נשארה עצמאות, ככה, חלקית, אחרי שפומפיוס שהגיע פה לשטח וכולי, על כל פנים פורמלית, הייתה מסגרת מדינית עם מידה מסוימת של עצמאות יותר מ-200 שנה. ומשמע מדברי הרמב״ם שזה גם מצטרף לחשבון של חנוכה. זאת אומרת, החגיגה של חנוכה היא לא רק על שם איזה קטע קטן, אלא על שם תקופה נכבדה למעלה מ-200 שנה שחזרה עצמאות לישראל. מה רמוז בדברי הרמב״ם האלה לדידן? נפקימין אלינו. אם אני ממשיך את קו המחשבה ההיסטורי, מה רמוז פה? אותם פרש דבריך נכון. שמה? זאת אומרת, כשהרמב״ם כתב את דבריו לפני כמה זמן? 800 שנה פלוס. אז עדיין לא הייתה עצמאות ישראלית. לא חזרה את המלכות לישראל. אין בלבטיות של ישראל בארצם. מאורע שחזר בימינו. זאת אומרת, אתה מקבל פה איזו פרספקטיבה היסטורית, ואתה מבין, הרמב״ם כתב פה מצד אחד בחגיגיות, ומצד שני הוא כתב בעצב מסוים, ועדיין לא חזרה מלכות לישראל. אתה שומע פה איזה מרכיב חדש, מדוע יש חגיגיות בעצם המחשבה של עצמאות ישראלית, של ממלכתיות ישראלית. גם אם היה חשבון לא קטן עם אלה שעמדו בראש הפירמידה, מי עשה את החשבון איתם? מי? איפה? בצדק? הרמב״ן בפרשת ויחי, עד כי יבוא שילו, הרמב״ן עשה חשבון נוקב שהאנשים שלא היו ראויים, הכהנים, הם נטלו את המלכות. אבל זה איננו נוגע לעובדה שהייתה עצמאות ישראלית, וגם לזה יש השלכה כמובן יותר אקטואלית. על כל פנים, אז זה מאורע גדול וחשוב, הוא בעל משקל ושורשים גדולים. איך הייתם מציעים לחוג אותו? אז היו שנים שנתנו ביטוי ביום העצמאות על ידי מצעדים. מאז, איזה מצעד? שלא צעד. זה המצעד של יום העצמאות הראשון. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפרטים מעניינים. כמה רגשות עמוקים יש בדבר הזה. בסדר. עד שבאו, בשעת מעשה התפלפלו, כן, אמרנו עכשיו. לא חשוב שחלק עשה את זה בפני שחבל על הכסף, או חלק בפני שלא זה הביטוי. על כל פנים, אנחנו מחפשים דרך איך להביע ממלכתיות. חייבים להודות, דמותו של יום העצמאות היא עדיין לא מעוצבת, ובוודאי לא לפי טעמנו, מסתום גם לא לפי טעמם של האחרים. זה לא בדיוק מבטא. חפשים, מותר לחפש. יש ראיה מחנוכה שמותר לחפש. איך כתוב בגמרא בברייתא של חנוכה? בקביעות של המועד? לשנה אחרת. לשנה אחרת קבעו. והתפלפלו המפלפלים, למה דווקא לשנה אחרת? ולא חשובים, זה כמה שנים? זאת אומרת, כדי לקבוע עמדה, אתה צריך פרספקטיבה היסטורית. בוא נראה, אחרי שנה זה עוד מחזיק מעמד. על כל פנים, מכאן לגיטימציה להתבוננות בכל דבר, לראות האם זה בן חלוף או יש לו שורשים יותר עמוקים. בסדר. על כל פנים, אם אנחנו שווים לחנוכה, כיצד מבטאים את החגיגיות הזאת? כיצד מבטאים את הערכים של חנוכה? אז איפה הזיוף בין ימינו כמובן, כתוצאה מהחיפוש הזה? איפה הזיוף בין ימינו? איפה? לא, על חנוכה עצמו. זה חג הזיוף הגדול. מסע לפיד, מכבי זה שפיץ, שפיץ שבשפיץ של הזיוף, אבל על זה אני לא אדבר עכשיו. על כל פנים, דהיינו מחפשים את הדרך. וזה מה ששאל השפת אמת. עניין מה שהיה הנס בדרך זה להיות שמן הלילה אחד ולעשות בו נס. היה מכלול של מעשים, היה מכלול של פעילויות. במשך אפילו מספר שנים, המרד החשמונאי לא היה מזבנג וגמרנו. זה נמשך על פני, תלוי מתי אתה תראה את הסיום. זאת הבעיה הייתה של הקרב האחרון של יהודה, שהיו כאלה שחשבו שזה כבר הגיע לכלל סיום. והוא האסטרטג והמדינאי הגדול הבין שלא כך. על כל פנים, זה מה שהוא שואל. היו כמה וכמה ניסים, מדוע נבחר הנס הזה, ובאיזה מורכבות שיהיה רק שמן ולילה אחד וכו'. אז הוא אמר, יש בוודאי מכלול של פעילויות ויש גוונים שונים הקשורים לחנוכה, ואם היו שואלים אותנו אולי היינו בוחרים לפי טעמנו עוד ביטויים אולי יותר נמרצים, אלא בצורה שהדבר הזה התבטא במסורת ישראל להודיע כי לעולם נשאר נקודה אחת בנפשות בני ישראל אשר על ידי זה יכולים להיות מושב השם יתברך. מה למעשה היה החשש הגדול? מה היה האיום? מה היה המצב באמת ערב המרד החשמונאי? אם נניח התוכנית של המתייוונים, ולא חשוב עכשיו שלא הייתה להם תוכנית מגובשת, אבל המגמה, אותם, במילים יותר מודרניות, התבוללות. איזה פועל נגזר לנו מהמחשבה הזאת? איזה שם מהמחשבה הזאת של התבוללות? התייוונות. התייוונות. זאת אומרת, מבלי מייסים, זה היה יכול ככה להתחלק ולהתבלע ולהתבולל ולהתאמע בעין ואין באלף, ומה היה קורה? כמו שעמים רבים ותרבויות לא מעטות במרחב, גם עליהם עבר אותו תהליך של ביסודו, איזה תהליך הוא? זה תהליך סוציולוגי, זה תהליך חברתי. תהליך כזה, ויש אנשים שחפצים, ואתם יכולים לראות את זה גם בתקופות בנות ימינו וכו'. זאת אומרת, למעשה עמד לדיון, או עמד במרכז החשש שהתרומה הייחודית של עם ישראל שהייתה עד להתייבנות תיעלם. והניצחון משמעו שישנה נקודה שהיא איננה ניתנת לטשטוש. היא נשארת. זו אותה קופסה שחורה, זו אותה עין בקורת העץ, שהיא... כן, בבקשה. חכה, יחד. בשורה הראשונה הוא שאל את השאלה. עכשיו הוא מנסה לענות עליה, והוא בונה אותה באמצעות היסודות, להודיע. כי לעולם נשאר נקודה אחת בנפשות בני ישראל. זאת אומרת, גם אם הכל יתבולל, גם אם הכל ייעלם, יש נקודה אחת שנשארת, ומה יקרה איתה? אשר על ידי זה יכולים להיות נושב השם יתברך. זאת אומרת, היא אמורה לשמש ראש גשר. היא אמורה לשמש איזה שדה תעופה שממנו יטוסו, ממנו ימריאו, וממנו ייבנה הדבר הזה מחדש. מה אתה שומע קודם כל גם כאן מבחינה חברתית? מהי הבחינה הסוציולוגית המקופלת במשפט כזה? שהניצחון איננו צריך להיות תוצאה מרבים. נקודה, מעטים. זאת אומרת, אם אין... וההיסטוריה הוכיחה את זה. זאת אומרת, אם יש מעטים שהם שומרים על איזה שמורת טבע, הם שומרים על איזה מסגרת שהם רואים את עצמם מופקדים עליה, הם לא צריכים להיבהל במספרים כמותיים, כי אתם המעט. זאת אומרת, אם יש גחלת ומישהו ממונה על כך שהגחלת הזאת לא תכבה לחלוטין, לעולם גחלת כזאת תוכל להתעורר ולהתלבות ולעשות למדורה גדולה בעתיד. אני חוזר, כי לעולם נשאר נקודה אחת בנפשות בני ישראל, אבל אין הכוונה שהנקודה הזאת תישאר תמיד ביתמותה, שהיא תמיד תישאר במסכנותה היחידאית, אלא על ידי זה יכולים להיות נושב השם יתברך. יופי. חכה עד, אמרת קטע. עכשיו תראה את ההמשך. ואדוני מורי וזקני ז"ל, זה בעל חידושי ערים, האדמו"ר הראשון לבית גור, אמר, פח אחד חתום בחותמו של כהן גדול, הוא הנקודה שנאמר עליה, אנוכי מגן לך. הנה צעד נוסף. מבחינה עובדתית, מה פירוש הדבר שמצאו פח שהיה חתום בחותמו של כהן גדול? מה העובדות הטכניות שמסתתרות מאחורי משפט כזה שכולנו מכירים אותו למגן הילדים?
שמה? נכיר מהי העובדות הטכניות פשוט שבשטח ואיך הוא בנה על זה יסוד רעיוני.
חומר בעירה שראוי.
לא, עוד יותר פשוט. שתעשיית השם שהייתה מיועדת לעבודה במקדש הייתה עוברת תהליך הלכתי וגם תהליך כמובן מכני. מה למשל אנחנו יודעים על משך התהליך הזה? 8 ימים. כי אחרת השאלה למה נס נגמר, אז כבר דנו על זה בחז"ל, ואחד ההסברים היה צריך התהליך של 8 ימים של קטישת השמן, או של לפי שיטה אחת להגיע אל המקום. לא צריך לשכוח שבסביבת ירושלים כתוצאה מהמלחמות ומהמרידות אז למעשה הכל חרב או הכל שמם, גם לא היה מסיק של זיתים וכולי, או כשביקשו זיתים משובחים יותר אז לפי שיטה אחת הלכו לתקוע שבגליל. בכל מקרה התהליך הזה היה תהליך שדאגו לכך שהוא יתנהל בשיא הטהרה ושהמוצר יהיה קשר לעבודת המקדש. איפה יש לנו בימינו דוגמה לזה? אדון ירון? מה שהיה בישיבה במוצאי שבת, כשהרב בן שחר הביא בדץ ורבנות ונהין ונהר, יין זה הדבר הקלאסי ביותר. כולנו מבינים, יין שלא עבר תהליך עיבוד כשר ואמין, אתה לא יכול להשתמש בו לקידוש. אז זה כולם מבינים. אתה מיד שואל רגע אחד, היין הזה, כשאתה תקבל, המחלוקת שיש בין רבני הדור עכשיו, זה דבר שכיח שבבתי מלון יש מלצרים ערביים גם אם הם מסתובבים עם כיפה סרוגה. זה דבר מאוד שכיח. והוא מוזג לך כוס יין, ועוד לקידוש, ואם אתה יושב במלון גדול אז הוא חס ושלום לא מטריח את כבוד קדושתך שאתה תמדוג, הוא מוזג לך, ואז יש לך, אני לא יודע אם זה מהדרין כי זה ישמעאלי, אבל אם זה נוצרי אז יש לך יין למהדרין, יין נסר, ואתה יכול לקדש עליו ונחמד מאוד. אז זאת אומרת, החותמות הללו, ולא מספיק חותמת אחת, צריך רבנות ראשית ורבנות רבנות ובדץ וכולי וכולי, ובדץ כזה ובדץ כזה ובלז וחבד, והפרנקים נכנסים עוד פה לתמונה, וחכם עובדיה ואומר שהכל נהיה בדברו בשביל להוציא מלבן של אשכנזים שהם מוכנים כן למהול אתם יין וכולי וכולי. אז הנה דוגמה בת ימינו איך מוצר שאנחנו משתמשים בו, אתה באמת רוצה שהוא יהיה חתום. כנראה שהפחיות האלה של שמנים שהיו מיועדים, מהמקרה הזה עצמו אנחנו למדים, אם באמת החותם הזה של כהן גדול היה דבר לא שגרתי, אז מה למדים מזה? קרוב לוודאי שמכאן אתה יכול לגזור שתעשיית השמן, שיש לנו עליה רק רמזים, שהייתה מיועדת למנורה של המקדש, אולי גם כן לנסחים וכולי, בלות בשמן, בכלל כל מי שלמד קצת משניות מנחות ומידות יודע איך זה היה במקדש. אפילו פה בחפירות הארכיאולוגיות למטה יש אפילו קצת ראיות, היו חנויות בהר הבית, על כל פנים בחלקים שאינם מקודשים של הר הבית. עוד לא ראיתי את הספר של הרב גורן אז אני לא יודע אם יש שם התייחסות לזה, מסתבר שיש. היו לשכות והיו לאיזה לשכה דיברתי איתך הבוקר? הייתה לשכה של רופאים שלמה הייתה מיועדת? כיוון שהכהנים היו מסתובבים יחיפיים והיו יכולים להסתנן ביום כזה, להסתובב על רצפת שיש יחיפה במשך זמן לא מבוטל, אז היו כל מיני לשכות עזר במקדש, אין לצורך הכהונה ואין לצורך עולי הרגלים. יהודי בא, הוא רוצה להקריב קורבן, אז נניח שאת את הגדי או את הסר בחר בבית, אבל הוא צריך את כל האביזרים, הוא צריך סולת, הוא צריך לבונה, הוא צריך שמן ויין כנזקו, כל מיני, לקורבן יחיד, לקורבן ציבור. זה היה מנגנון גדול מאוד, אז לא רק מטעמים מסחרים, גם כדי להקל על עולי רגלים, היה פה סדר וסדר וחנויות, ויש אפילו דיון באיזה מטבע לשלם, ואם צריך עודף, יש משתיות ארוחות על זה בסדר קודשים. אז אחד מן הדברים שבלול בתוך הדבר, שכשהתעשייה הזאת הייתה נגמרת, היו לוקחים את הפח הזה, וכדי להיות בטוחים, היה כנראה חותם של כהן גדול עליו, כדי שהוא יהיה מיועד רק ורק למקדש, ולא יבואו להחליף אותו וכו' וכו'. ברוך השם שהיה רק כהן גדול אחד, אז מלא היה כהן גדול עלי בעד זה, ועלי בעד זה ועל זה. אף על פי כן, לעתיד לבוא בסעודת העתיד, כתוב שהקדוש ברוך הוא מחלק גם שור הבר וגם מהלוויתן. זה לא כל כך פשוט, גם בשר וגם דגים, מה זה כל כך צריך? למה גם לוויתן וגם בשר? אז אחד ההסברים הוא, זה בשביל אותם החסידים הצדיקים שלא יוכלו, לא יהיו מוכנים לאכול משחיטתו של הקדוש ברוך הוא, יגידו שאין על זה הרשר של הבדץ, אז שור הבר צריך לשחוט אותו, אבל לוויתן אפשר לאכול גם בלי שחיטה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא רוצים שור הבר, קחו לכם לוויתן, ובא שלא תבוא אליי בטענות. על כל פנים, אז החותם של כהן גדול, זוהי העובדה מהשטח. יופי. השאלה שהוא רומז עליה, נכון הוא שהדבר הזה אכפת לנו, והוא היסטורי, והוא מאוד מלבד, והוא רומנטי, שזה חתום בחותם כהן גדול. מה מסר יש בזה? מה משמעות יש בזה יותר מאשר העובדות הטכניות הפרקטיות? זה מה שהוא אמר. כך אחד חתום בחותם כהן גדול, הוא הנקודה. החתימה הזאת, הפלומבה הזאת, בכמה וכמה מוצרים, יש כל מיני פטנטים, יש אפילו עם חוץ שפגעת וזה חותמת, כל מיני כאלה אמצעים מודרניים שנקבעו בשביל להיות בטוחים באמת שהמוצר הזה לא עבר שום מערכת זיופים וכו'. מה יש בזה, הוא אומר? מקבילה. כמו שהשמן הזה, מה הוא מסמן השמן הזה? שהכל מסביב תמה, שהכל מסביב מתייבא, שהכל מסביב נפסל לעבודת המקדש. אבל יש משהו זעיר, אבל נטו, משהו שבו לא נגעו. וכהן גדול שהוא שיא הפירמידה, הוא שיא הקדושה, הוא המעיד על הדבר הזה. הוא הנקודה. איפה הרעיון הזה של הנקודה מופיע? מי בכלל אומר לך שהנקודה, אנחנו גם בשפת היום יום, כשאתה רוצה לאפיין פלוני, אז אתה אומר עליו, יש לו נקודה. מה פירוש יש לו נקודה? אמת, 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 משהו כגון זה, אתה צודק, אולי צריכים לחשוב מה הקשרים ביניהם, אבל פה חידדו את זה יותר. איך אנחנו אומרים בחיי היום-יום? אתה רואה פלוני הומה ומהמה וסוער וכולו חיצוני, והוא משתפך עם כולם. תמיד אתה מגלה אצלו איזה דבר, איזה נקודה אחת, שבפסיכולוגיה המודרנית, למעשה הפסיכואנליזה, היא ביקשה לחדור לנקודה הזאת. היא אמרה, יש באדם איזה יסוד אחד פנימי שממנו יוצאות שלוחות, שהוא המכוון אותו, שהוא המדריך אותו, שהוא למעשה אחראי לכל ההתבטאויות שלו, ואתה מחפש את אותה נקודה. קשה מאוד לגלות את הנקודה אצל הזולת, לעתים גם קשה לך לגלות את הנקודה של עצמך, אבל זה סוד האישיות. מה פירוש אישיות? יש לו נקודה. אחד יכול להיות ליצן, אחד יכול להיות כל המלך השטחי, כל כולו עם החבר'ה וכולי. אף על פי כן, אתה יכול למצוא אותו פעם אחת בינו לבין עצמו, אתה אומר, יש לו איזה נקודה. והיא באה לידי ביטוי רק לעתים רחוקות, היא באה לידי ביטוי בנסיבות מיוחדות, היא באה לידי ביטוי באיזה גילויי גבורה, שאף פעם לא השארת שאותו חייל בודד, מסכן כזה, סבון, ליימן, אני יודע, תקראו לכל הכינויים שאתם מכירים, פתאום! מה מתברר? יש לו נקודה. אז הרעיון הזה של הנקודה, הוא אומר, כתוב אצל אברהם, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך. על מה הקדוש ברוך הוא צריך כל כך להגן? שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שנקרא כהן, אתה כהן לעולם, ונקרא האדם הגדול בענקים. תגיד, תראו איזה, איזה קוקטייל יפה הוא עשה פה. איזה קושי שכולכם אמורים הייתם להיפגש איתו הבוקר, ואני חושב שנפגשתם מטורץ על פי הקטע הזה שקראתי ברגע הזה. מה אתה אומר? יפה. מה כל אחד מכם התכוון כשהוא אמר הבוקר, ברוך אתה השם מגן אברהם? על מה הקדוש ברוך הוא? אברהם כבר מזמן שוכב לו במערת המכפלה, אולי היום הוא צריך סתם איזה הגנה. אבל מה פירוש מגן אברהם? על מה הקדוש ברוך הוא מגן? אז תינח בזמן חייו של אברהם, אל תראה אברהם אנוכי מגן לך, מתפרש כפשוטו. הוא הגן על אברהם הפיזי, אברהם בן תרח, שיעשה את דרכו באהבה הצלחה, אבל הרבה אלפי שנה, אחרי שאברהם איננו כבר, למה מברכים מגן אברהם? יופי. יפה. אז יפה, אני מקבל את מה שאתה אומר, אז עכשיו תגיד, אז על מה צריכים להגן? טוב אמרת, אמרת נכון. אז כשאני מגן אברהם, אני לא מתכוון רק על אברהם, אלא אני מתכוון על המורשה הרוחנית של אברהם. אז עוד פעם אתה מדבר לי על אברהם בן תרח. אז מה שהוא פירש, אנוכי מגן לך, הכוונה היא, יש נקודה פנימית אחת אברהמית, שלעם היהודי יש חוט שדרה, שיש לו איזה, אתה קראת לו ניצוץ, שיש לו איזה עין כזאת בעץ, איזה גרעין, שגם אם הוא יתמסמס וגם אם הוא יחוסה וכו' וכו', לעולם הוא יפרח באיזה מקום שאתה לא ציפית ממנו איך הוא יוצא משם. הקופסה השחורה, בסדר, היא הקופסה השחורה. הנקודה האטומית, אנוכי מגן לך, זוהי הבטחה על רצף ההיסטוריה הישראלית, גם אם היא עוברת תקופות רבות של בין השמשות. חותמו של כהן גדול זה הביטוי ההיסטורי החשמונאי להגנת הנקודה. אתה יכול כמובן לומר שנניח בריחתו של עולם התורה לאחרי השואה זה הביטוי של אנוכי מגן לך של דורנו. אתה יכול למשל לומר שארבעת השבועים בסוף תקופת הגאונים ובראשית תקופת התורה בספרד, לפי אותה אגדה שארבעת השבועים שהגיעו לספרד, זה אנוכי מגן לך של התקופה ההיא.
האמת שהיישובים בראשית ההתיישבות בארץ, כשבאו
לתת יישוב
ככה
שמוקף פה
בסכנה,
כל הנקודה, אני שומע, אתה אתה גם רומז לעיתון נקודה, אולי גם...
אני חושב על זה הרבה זמן, איך בכלל הגיע הביטוי הזה? זה לא תרגום מספר
זרה, בפשטות הייתי אומר, זה הייתה נקודה על המפה. יכול להיות שזה נולד מזה שהתקבלו נקודה על המפה. זאת אומרת, אבל יפה אמרת, זאת אומרת, נקודה על המפה היא גם כן מבטאת מינימום. הם הדברים, נקודה, אמת. אמרת נקודה עכשיו. כשאומרים את זה בעברה אשכנזית, נקודה זה עוד יותר טוב. אז הנקודה, זאת אומרת, מצמצמים את זה עוד יותר. איזה נקודה פנימית כזאת שבאיזה מקום היא מתלבה. הביטוי ההיסטורי של עידן החשמונאים זה חותמו של כהן גדול. אתם רואים מה הוא עשה? הוא אמר, מה מעניינת אותי? למה שימרה הברייתא? או מה משמעות יש לה לעובדה הפרקטית הזאת שזה חתום בחותמו של כהן גדול? התשובה היא, זה אנוכי מגן לך. הייתי אפילו מצייר את זה גרפי. הייתי אומר, אנוכי מגן לך זה איזה ענך שיורד לעומק רבדי ההיסטוריה, ונקודת הפגישה שלו עם כל רובד היסטורי היא בעלת הוראה מיוחדת. אז בימי אברהם זה אנוכי מגן לך אצל אברהם, בימי החשמונאים זה חותמו של כהן גדול, בימינו שזה יהיה נקודה על המפה. זאת אומרת, איזה חותמו של כהן גדול? אז ממילא כשאתה מתפלל מגן אברהם, הכוונה היא, אני מודה לקדוש ברוך הוא, זה בשלוש ראשונות, השבח לקדוש ברוך הוא, ש... הוריד לעולם הבטחה כזאת שמבטיחה שבכל גילוי או בכל וריאציה מה שיתגלגל עם ההיסטוריה הישראלית לעולם תישאר איזה נקודה של מגן אברהם. עכשיו, איך זה קשור לכהן גדול? תראו את הגאונות וההברקה של האסכולה הזאת, שהם צרפו כמה דברים ויצא להם פסיפס כזה. קודם כל כתוב מפורש שאברהם נקרא כהן. זה הפסוק בתהילים קופיות, אתה כהן לעולם. אז הגמרא בנדרים, אתם מבינים, כשישבו גדולי החסידים על יד השולחן, והרב דיבר כזה ברמיזה, אז הם מיד השלימו את הדברים האלה. הרב לא אמר להם, תזכור את הפסוק ותזכור את הגמרא בנדרים. הייתי צריך לעשות מאמץ לא מבוטל בשביל לעמוד על זה. כשהוא אומר, אני חוזר, שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם שנקרא כהן, אתה כהן לעולם. מי? מה? איפה? אתה כהן לעולם כתוב בתהילים קופיו. והגמרא בנדרים דורשת את זה על אברהם. אתה שומע שאברהם, אברהם הוא כהן ראשון, הוא כהן לאומות. אברהם, מה פירוש כהן? הוא בעל התפקיד, בעל המשרה. ופעם נוספת כתוב בישעיה, ביהושע, על האדם הגדול, על ארבע, שהוא האדם הגדול בענקים. אז הפירוש הפשוט הוא שהוא היה ענק גדול והוא אביהם של אחימן שישי ותלמי. חזל דרשו אותו על אברהם אבינו. מה ראינו כבר בהקשרים אחרים, מה עומק הדרשה של על אברהם אבינו אדם הגדול? שהאנושות בנויה בשני מעגלים. המעגל של אדם הראשון, זאת אומרת אדם הראשון אמור היה לבטא איזה רעיון, וכיוון שהתפספס הדבר, עברה המשימה לאברהם. אברהם קרוי אדם הגדול, זאת אומרת הוא מה שאדם הראשון לאנושות, אברהם אבינו לכלל ישראל. הוא על כל פנים הוא קרוי אדם הגדול, אז מה הוא צרף? כהן גדול. יש כהן גדול בתקופת החשמונאים, ויש כהן גדול בתקופת אברהם, והוא אברהם אבינו. דהיינו כי הוא כהן, ולא סתם. הכל הולך אצל אברהם בהוראה של גדלות. תוכיחו לי. הגדול, הגיבור והנורא. הוא מקביל כמובן לאלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. הכל הולך שם בשלשות. עוזר ומושיע ומגן. אברהם הכל הלך אצלו בגדול. כי מה זה גדלות? חסד! חסד לאברהם. והגבורה של יצחק, מה קראנו בפרשה בשבת? פחד יצחק. ומה קראנו בפרשה על יעקב? מה נורא המקום הזה. הגדול, הגיבור והנורא הם מקבילים לדרגות השונות של האבות. ולכן הגדול, כי כל דבר שאתה עושה בחסד, כל דבר שאתה עושה עם לב, אתה אומר, איזה לב גדול יש לו, הוא מוכן הכל לתת לי. זאת אומרת, הגדלות של אברהם, החסד של אברהם, זה היסוד של האדם הגדול בענקים. בסדר? אז קודם כל אתה כבר שומע. עכשיו אם אני חוזר לרגע למשפט הראשון. נכון. ואתה יכול בהחלט לדבר על אישים או על מאורעות שהם ממלאים את הפונקציה של כהונה גדולה. אתה רואה איך שאני נותן סיבוב פה. אני לא יכול להבטיח לך שבכל דור יש כהן גדול, אז אני מדבר על מאורעות או על תנועות או על קבוצות של אנשים שהם ממלאות את הפונקציה של כהונה גדולה. זאת אומרת של כהונה בהוראה של התמסרות לצורכי הציבור, של התייצבות לטובתו של עם ישראל, ושזה הולך בגדול, אתה תקרא לזה כהונה גדולה. אז פח שבל החתום בחותמו של כהן גדול, משמעו שיש עידן בהיסטוריה שקבוצת אנשים או איזה תנועה או איזה אישים מיוחדים מתמסרים לשמור על המורשה היהודית, ומהגחלת הזאת מתלבה העניין. כן. הנס הוא שנשמר הפח. הרי אחד ההסברים,
הנס.
אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח, אז זה גוף הנס. החייב הזה, אתה עושה לו סיבוב. יש שני סוגי חייב. יש משהו שהוא חייב על פי כללי הטבע הפועל בעולמנו, ויש חייב שהוא חייב על פי חוקי העל היסטוריה. כשחוקים מעל היסטוריה נכנסים להיסטוריה, זהו נס. כשאתה אומר שחייב שפח שמן ישמר, שואל אני אותך, בשום שיעור בפיזיקה, בשום שיעור בהיסטוריה, ובשום שיעור במחשבים, אי אפשר להוכיח את החייב הזה. אני מדבר על הסמליות הזאת, הרי הסמליות הזאת היא עומדת לדיון. אני שואל, מה באמת מחייב שעם ישראל יישאר לדורות? על פי איזה כלל סוציולוגי זה קיים? כל מרצה לסוציולוגיה, בין יהודי, בין נוכלי, לא יקבל את ההנחה הזאת. כי הניסיון ההיסטורי גרם לנו לגזור חוק, שאומר שחל חוק הכיליון על חברות אנשים ועל תרבויות או משתנות או מתחלפות. על פי החוק הזה, עם ישראל צריך היה מזמן להיעלם מן העולם. כשבא חוק אחר, שהוא איננו נדון במעבדה האנושית, והוא הוכחה שאנחנו יושבים פה, ועשרות מטרים מתחתנו יש פה בית ממאה חשמונאים, ועוד יותר עמוק, עוד יותר סיפורים יותר עמוקים, אז זוהי דוגמה שעלינו לא חל החוק הזה. כשחוק מעולם אחר פולש לעולמנו, זה נס. זה בדיוק מה שהוא אומר. אני לא בוודאי שהוא חייב, אבל אז לכן אנחנו רוקדים ואומרים אשרינו מתוק חלקנו שאנחנו אלה שנבחרנו להיות אלה שיש להם את החוק. זה בדיוק מה שאני מסכים אותך אומר. אני שמח על כך, אבל החוק הזה איננו חל על שום חברה אחרת בעולם, רק עלינו. ויש לומר עוד, עכשיו הוא הלך עוד צעד אחד עמוק יותר, כי הוא אהרון הכהן הגדול, והיו אברהם אבינו, הבחינה הזאת של הפח החתום, מי זה הכהן הגדול? איך אנחנו מפרשים תמיד? מי הכהן הגדול שחתום היה על הפח? הכהן הגדול של אותו זמן. מסתום הכהן הגדול לא בעצמו היה מעביר את זה, או שמישהו מבית הכהונה או מישהו שהיה אמין ומקובל על הכהן היה מקבל את החותמת, הוא היה דואג שהמוצר הזה יהיה חתום בצורה סבירה. אז הוא אומר, יכול להיות שאהרון הכהן הגדול שכתוב שם, הכוונה היא שגם אהרון יש לו איזה יסוד נצחי. כי דעית ברמב"ן בשם המדרש שלך לעולם קיימת, כמובן, לאיזה רמב"ן ואיזה קושייה הוא רומז. טוב, מי שכמובן ירצה לעשות את זה כהוגן, צריך כמובן לראות את הרמב"ן וכל מה שמתלווה לזה. מה, עוד פעם? סליחה, מה קשה שהמשפט הזה שלך לעולם קיימת הוא תשובה?
מה? מה
שואל?
מה זה השכר שמקבל?
הרי, ממה נולדה קושייה? ממה נובע קושייה שזה תירוצים? מאיזה עובדה פשוטה בתורה? רובה של פרשת נשא מדברת על חנוכת המשכן. מתי נערכה חנוכת המשכן מבחינת הלוח? באלף ניסן עד י' ב' בו. עד הייתה חנוכת המשכן. כך מסתיימת פרשת נשא. פרשת בעלותך מתחילה בעלותך את הנרות. מה קשה? מה קשה בפרשה? פשט. אלה ששמעו אותי שנים קודמות צריכים לדעת את זה. אני כמעט כל שנה חוזר על הקושי, כי זה באמת דבר בסיסי. מה קשה? זה ראש קרחון של איזה קושי, של איזה סוגיה. אותם? ביותר, הרבה יותר כללי. עשיתם פעם בבקשה חשבון, כמה פעמים בתורה מסופר על לחם הפנים, למשל? פעם. עשיתם חשבון כמה פעמים בתורה מסופר על הקרבת הקטורת. הפעלת המשכן זה משימה גדולה מאוד, אבל היא כתובה ונגמר הסיפור. על רקע מצמצם זה, תעשו חשבון כמה פעמים בתורה מוזכר בכל מיני וריאציות בעיית המנורה. זה קושי לא מבוטל. במילים אחרות, מבלי שאני עכשיו עושה את הסיכום הזה, זה מעיד על איזה מעמד אקסקלוזיבי, על איזה מעמד מיוחד שיש למנורה. ואחד הפעמים זה בתום פרשת חנוכת המשכן. אגב, איפה זה בא גם לידי ביטוי טקסי או פולחני במרכאות? אותם? לא, אני מתכוון לומר בעבודת בית הכנסת. אף על פי שהיה אתמול שחשב, מישהו שחשב שהכנסת זה בית כנסת, אבל לא נדבר על זה עכשיו. נו, בבקשה. אתה כנראה לא מעודכן, שונה, לא קראת פרשת שבוע שעבר. היית בבית. לא קראת על אחד מהבנים של דעה, של השפחות. בגד, לא שמעת על בגד, במזל אחד, לא שמעת. בסדר, נו, הלאה. בבקשה. אז, שהקריאה של היום, נו, הקריאה של היום האחרון בחנוכה, קוראים את הנשיאים ומשלימים את הנשיאים ועושים עוד מכתף קטן שקוראים עוד בעלותך. למה בעלותך נכנס פה לתמונה? משמע שיש איזה קשר ביניהם. מהי התשובה שהרב... אז מה רשי אמר? שמה? למה חלשה דעתו של אהרון? שי"ב נשיאים הקריבו. בי"ב הנשיאים כלולים גם אפרים ומנשה, ולכן לוי לא נכנס. שאל את עצמו שבט לוי, ושאל את עצמו נשיא שבט לוי, שהוא אהרון, מדוע אני לא בעסק? מדוע גם לי לא נתנו יום? אז חלשה דתו של אהרון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדע, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. כך מפרש רש"י, בראש פרשת בעלותך. שואל הרמב"ן, מה? איזה מין ניחומים אלה? הוא רוצה עכשיו חנוכה. נא לזכור שיום הקרבת הנשיאים היה יום טוב לכל השבט. אנשי שבט לוי התכנסו בארון, אמרו, אנחנו אנשים דבר, לא אין לנו יום טוב, לא חופש, לא כלום, מה, אפילו תחנו אנחנו צריכים להגיד, אין לנו ששום דבר. אגב, מה נשאר לנו כמובן מזה? כל חודש ניסן לא אומרים תחנון בגלל זה. כי י"ב ימים ראשונים לא אומרים תחנון, בגלל שהנשיאים הקריבו, היה יום טוב. אז כל ישראל, גם כן, הוא הודע, אתמול לא אמרנו תחנון, מכיוון שהיה פה חתן, אז כולנו מחותנים בחתונה הזאת. אז י"ב לא. ואז מלרוב החודש יצא, בקיצר פטרו אותנו מתחנון בדבר הזה. שואל הרמב"ן, אני לא מבין, למה הוא לא ניחם אותו בקטורת? תגידו לי סברה למשל, שהקטורת היא יותר חשובה מהמנורה. לא רק זה, כתורת זה פעם אחת בשנה ולפני זה לפנים, הכתורת של יום הכיפורים.
כל פעם
יש לנו
חלק
בכתורת. בסדר, זה כתורת הרגילה, אבל כל הגדול נותן בעצמו. למה הוא בחר לנחם אותו יותר מכל דבר? ולכן הרמב"ן לא קיבל את תשובתו של רש"י. והרמב"ן אמר שכאן יש רמז לחנוכת חשמונאי. אם כי הרמב"ן היה לו חשבון עם החשמונאים שתפסו את המלוכה, אבל מגיע להם יישר כוח בשביל המרד. אז שלך גדולה משלהם, שלך לעולם קיימת עם מנורת החשמונאים. אלה הם דברי הרמב"ן שעליהם רומז השפת אמת כאן. איך להבין מדוע זה מלחמה יותר גדולה, זה סיפור בפני עצמו. אני רק אגמור את הקטע למה שאני צריך לחפש פה. ויש לומר עוד, כי הוא, הפח הכהן הגדול, הכהן הגדול הזה, הוא אהרון הכהן הגדול, כי ידעת ברמב"ן בשם המדרש שלך לעולם קיימת, כי מידת אהרון הוא גם כן חסד ואהבה, ומים רבים לא יוכלו לכבוד את האהבה, ואהרון הכהן נטע אהבתו יתברך בלבות בני ישראל, להיות נשאר פח אחד חתום כנעל, סוגריים ומובעות הם בטקסט של השפת אמת עצמו, ויש לומר, כבעון ועשאון הוא על בית אלו, להיות מתעורר בימים האלה בכל שנה ושנה פתיחת הנקודה והתפשוטה לחטא ימים, וזה מתחדש בכל חנוכה שנפתח אותה הנקודה ובהדלקת נרות,
זוכים להרחיב ולהתפשט, ולהתפשט, זאת הנקודה, ולכן מצוות חנוכה נר איש וביתו והמעדרים, שכפי מצב האדם יכול להרחיב בהערה הזו יותר מיותר. אולי מותר לתת שיעורי בית עד מחר, מי שרוצה למצוא טעם טוב, יעבור על הקטע הזה עם ההערות, ונראה איך השפת הלטו פה מהדרים. למה מהדרים מדבר מחר?